רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. דומה שבכל התנ"ך אין אהבה בין שני גברים כמו אהבת דוד ויונתן. האמת, בפתיחת שנת הלימודים, כשדיברתי עם תלמידים על מיתוסים בתנ"ך, או שברנו קצת מיתוסים בתנ"ך, ואמרנו שחווה לא אכלה תפוח, אנחנו לא יודעים עם איזה כלי או איך קין הרג את הבל, ודוד לא היה ג'ינג'י, מיד קפצו כמה ושאלו אותי, רגע, ודוד ויונתן הם היו... ביחד? אז זה המקום לפרגן גם לכם המאזינים שהעליתם את השאלה הזאת בחדשות העולם העתיק וגם לתלמידים. אז דוד ויונתן, אהבה של שותפי סוד, של חברים לנשק, שמתעלה על מעמדות, על זמן, על מקום. חזל כתבו שדוד ויונתן הן דוגמה למהי אהבה שאינה תלויה בדבר. במקום כלשהו זו גם אהבה טרגית, אהבה לא ממומשת. בגלל שהתיאורים על חברות בין דוד ויונתן כל כך רבים ויוצאי דופן, על רקע התיאורים הלקונים שנמצאים בשער התנ"ך, כך שמאז ומעולם אנשים ניסו להבין מה עומד מאחורי האהבה הזאת. האם הם היו ידידים? חברים קרובים? אולי רומנטים? אולי יש פה איזו אהבה הומואירוטית? אולי הם היו פשוט זוג? כדי לנסות ולענות על השאלות האלה נמצא איתנו באולפן חוקר המקרא שחר ענבר, המומחה לאהבה, שיבוא ויפצח את סודם של דוד ויונתן.
שלום, מחזיר אהבות.
מחזיר אהבות קדומות. דוד ויונתן על ראש שמחתנו, אה?
כן, דוד ויונתן. את דוד כולם מכירים ודיברנו עליו הרבה, אבל מגיע גם ליונתן סוף סוף לעמוד במרכז הבמה, וצריך להגיד עליו כמה מילים, כי כמעט ולא מכירים את הדמות שלו. יונתן, בן שאול, בנו הבכור של שאול, הוא מוזכר לראשונה בשמואל א', בפרקים י' ג' י' ד', שם יש מלחמה עם פלישתים, והסופר כתב ששאול נלחם במקום מסוים, ויונתן נלחם במקום אחר, והוא והנושא כלים שלו התגנבו למוצב פלישתי, היכו 20 לוחמים, יצרו מאומה גדולה, ובעצם ניצחו את הקרב עבור הישראלים.
זאת אומרת, כבר בפתיחת הפרק הזה, שאנחנו מדברים על דמותו של יונתן, מדובר בלוחם אדיר, בגיבור חיל.
כן, ללא ספק. אחר כך הוא די נעלם מהסיפור. בהמשך מגיעה המלחמה של שאול בעמלק, ואז אלוהים מחליט ששאול לא מתאים יותר להיות מלך, הוא שולח את שמואל לבית לחם למשוח מלך חדש.
דיברנו על זה בכמה פרקים, הוא מגיע לביתו של ישי, מעביר את כל הבנים שלו, מבחן כלשהו, אלוהים אומר שאף אחד לא מתאים להיות המלך הבא, ואז קוראים לבן הקטון, שלא היה שם כי הוא ראה בדיוק את הצון, הבן הקטן, הלא חשוב, זה ששלחו אותו מהאירוע...
שכחו אותו.
כן, שכחו אותו בבית, ואלוהים אומר לשמואל למשוח דווקא אותו למלך הבא של ישראל.
נכון, וזה דוד. אחר כך מסופר שרוח אלוהים שרה מעם שאול, והתחילה לתקוף אותו רוח רעה, לא ברור מה זה, היועצים שם הציעו לו להביא מישהו שהוא גם מוכשר בנגינה וגם גיבור חיל, במקרה, זה אותו דוד, קוראים לדוד להגיע לארמון, הוא מגיע, מנגן, זה מסיר משאול את אורח הרעה שיש לו, שאול אוהב אותו, ומחליט שדוד יהיה הנגן הקבוע שלו וגם הנושא כלים שלו. מיד אחר כך יש את הסיפור המפורסם של הקרב של ישראל בפלישתים בעמק האלה, מה שמוכר בציבור כסיפור דוד וגוליאת. דוד הורג את גוליאת, הפלישתים בורחים, ובסוף אותו קרב מגיעה האינטראקציה הראשונה של דוד ויונתן. אנחנו בשמואל א', פרק י' ח'.
ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. ויחות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנהו לדוד, ומדיו ועד חרבו, ועד קשתו ועד חגורו. בעצם כתוב שחר, שיונתן מתאהב בדוד, וממש נותן לו את הבגדים שלו.
נכון, זה באמת מה שכתוב. גם כתוב שהם קורטים ברית. יש הרבה דיונים מה כללה הברית הזאת, אבל זה לא לענייננו. הם חברים טובים, הם קורטים ברית. יונתן נותן לדוד את הבגדים שלו, מפה לשם שאול משנה את דעתו על דוד, הוא מתחיל לקנא בו, ואז מתחילות לעוף החניתות. הפעם הראשונה היא כששאול שומע נשים שרות, עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, כבר ביום למחרת הוא יושב לו על הכיסא שלו, דוד מנגן לפניו, ושאול זורק עליו חנית, דוד מספיק לברוח משם, כמה פסוקים אחר כך כתוב שמיכל, בת שאול, אהבה את דוד, רצתה שיתחתן איתה. מציעים לדוד להתחתן עם בית שאול, עם מיכל. דוד אומר שאין לו כסף לשלם מוהר.
נמשיך את הסיפור. שאול אומר לו שבמקום מוהר הוא יביא לו 100 אורלות פלישתיים, אולי הוא מתכוון שדוד ייחשל, אבל דוד, כמו דוד, מביא לו 200.
דוד כמו דוד. כן, לפי נוסח המסורה, והם מתחתנים, ושאול עדיין עוין את דוד, ואז חוזר לסיפור יונתן, אנחנו בתחילת פרק י'ט.
וידבר שאול אל יונתן בנו, ואל כל עבדיו להמית את דוד. ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ויגד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך, ואתה ישמר נא בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה, והגדתי לך.
כן, יונתן מספר לדוד ששאול עדיין רוצה להרוג אותו, אומר לו שלך להתחבא, והוא כבר יפעס את אבא שלו.
אני אדבר עם הבחור הזה שקצת.
תן לי לדבר עם אבא, אני יודע איך לדבר איתו.
וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו, ויח את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח למה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? בעצם, יונתן מזכיר לשאול שדוד לא עשה לו שום דבר רע, להפך, הוא הציל את האגו שלו ואת עם ישראל במלחמה עם פלישתים.
כן. והוא אומר לו, בעצם השנאה שלך היא לא רציונלית, אתה הרי שמחת כשהוא הרג את הפלישתי, כשהוא הרג את גוליאת, בשביל מה אתה צריך להרוג אותו? עזוב, עזוב,
רד ממנו.
חבל.
וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול חי אדוני עם יומת. ויקרא יונתן לדוד, ויאגד לו יונתן את כל הדברים האלה, ויבא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כי אתמול שלשום. אז יונתן מצליח לפייס את אביו הקצת הוזה.
נראה שכן, אבל לא ממש, כי שני פסוקים אחר כך שוב שאול לזרוק חנית על דוד, ואז דוד יברח לאשתו, מיכל, הביתה. מיכל יודעת שאבא שלה הולך לשלוח שליחים לקחת את דוד, אז היא עוזרת לו להימלט, אם אתה זוכר.
הסיפור עם הטרפים, עם הפסלים, שהיא שמה אותם במיטה, כמו באלקטרז, ככה הבאים הסוערים, השליחים, והיא אומרת שדוד חולה, והיא קונה לו קצת זמן, אחרי שהיא מורידה אותו בחלון.
כן, כמו בסרט שמתי ברז למורה.
כן.
משם דוד פורח לשמואל, שיושב במקום שנקרא ניות ברמה, שאול שולח לשם שליחים, ושמואל עושה איזשהו קסם, שגורם לשליחים של שאול שמגיעים לשם להיתקע במקום ולהתנבא, וככה דוד לא נתפס. ועכשיו אנחנו מגיעים לאירוע המרכזי של דוד ויונתן, אנחנו בפרק כף.
ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויומר לפני יונתן, מה עשיתי, מה אבוני, ומי חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי? ויומר לו, חלילה לא תמות, הנה לו יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. רגע שחר, אני לא מבין. בפרק הקודם שאול אמר ליונתן שהוא רוצה להרוג את דוד. אז מה יונתן כל כך מתפלא מהרצון הזה של אבא שלו לתפוס את דוד ולקרוא אותו לגזרים?
כן, זו באמת בעיה. הפרקים האלה בספר שמואל יש בהם הרבה מאוד סיפורים כפולים. הרבה מאוד. שלוש פעמים ממליכים את שאול. פעמיים אלוהים מחליט ששאול לא מתאים להיות מלך. פעמיים מסופר לנו לראשונה על דוד והמשפחה שלו. פעמיים שאול פוגש את דוד לראשונה. יש הרבה מאוד כפילויות. אבל להיות שאנחנו בפרק על חברות ועל אהבה, עדיף שלא ננתח את הריבוט של הטקסט והתעודות שמרכיבות אותו, אלא פשוט נזרום עם הסיפור. אפשר להגיד כמו פרשני ימי הביניים, שכששאול אמר ליונתן בפרק הקודם שהוא רוצה להרוג את דוד, יונתן לא חשב ששאול רציני. הוא חשב ששאול תחת ההשפעה של הרוח הרעה.
אוקיי.
וזה יעבור לו.
נגיד, שתי פנים לאותה רוח רעה.
כן.
וישבע עוד דוד ויומר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך, ויומר, אל ידע זאת יונתן, פן יעצב, ואולם חי אדוני וחי נפשך, כי כפסע ביני ובין המוות.
יונתן אומר, מה פתאום? אבא שלי לא רוצה להרוג אותך. ודוד אומר לו, אבא שלך יודע שאנחנו חברים, שמצאתי חן בעיניך, אז הוא לא סיפר לך כדי שלא תתבאס. אבל דע לך שמעל הראש שלי מרחפת סכנת חיים.
והוא צודק.
הוא צודק. פעמיים הוא שלח שליחים להרוג אותי, פעם אחת מיכל מילתה אותי, פעם שנייה שמואל עזר לי. אני בסכנה.
כן, אם לא הבנו את זה עדיין מהחניתות שהתעופפו, היו עוד כמה אירועים בדרך.
אבל יונתן עדיין לא הבין את זה עד הסוף.
ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך?
עכשיו הם יתקסו ביחד עצה מה לעשות. דוד רוצה לשכנע את יונתן ששאול באמת רוצה להרוג אותו.
ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר.
חודש, הכוונה ראש חודש, יום שבו עושים ארוחה חגיגית.
הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב ושב עם המלך לאכול, ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח ימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר, טוב שלום לעבדך, ואם חרו יחרה לו, דע כי קלטה הרעה מאמו.
הבנת? אתה פשוט לא תגיע לאוכל, אם אבא שלך יעביר את זה, אז תדע שהכל בסדר, ואם לא, אז דע שקלטה
רע. שאנחנו בבעיה.
כן.
ועשית חסד על עבדיך, כי בברית אדוני הבאת את עבדיך עמך, ואם יש בי אבון, המיתני אתה ועד אביך, למה זה תביאני? בעצם דוד הולך לבדוק איך יגיב שאול לאי הגעתו לחגיגה הזאת,
נכון.
לסעודה, אבל למה שהוא יגיע מלכתחילה לסעודה כזאת?
א', כי דוד הוא הנושא כלים של שאול. ב', כי הוא הנגן הקבוע שלו. ג', כי היה כתוב לפני שני פרקים ששאול לא נתן לו לשוב לבית אביו, וד', כי הוא היה חתן שלו. הוא היה נשוי לבת שלו.
אוקיי, שכחנו את הפרט הקטן הזה, שהוא כבר חלק מהמשפחה המלכותית. כן. אז מה קורה אחר כך?
אחר כך הם יוצאים לשדה, אני מדלג כי הטקסט לא קוהרנטי שם, אז תמשיך מפסוק י' ב'.
ויאמר יונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי יחקור את אבי כעת מחר השלישית. והנה, טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגיליתי את אוזניך. כה יעשה אדוני ליונתן, וכה יוסיף, כי איתי ולוי את הרעה עליך, וגליתי את אוזניך ושילחתיך והלכת לשלום. והיה אדוני עמך כאשר היה עם אבי. ולא ימודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני, ולא אמות. ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא באחריט אדוני את אויבי דוד, איש מעל פני האדמה.
תשים לב שאין מעמדות. יונתן מדבר אל דוד כשווה אל שווה. לא הנסיך ואדם שנמלט, אלא שני חברים. יונתן כמעט מתחנן לדוד שיזכור לו את הברית ואת החסד. המילה הזאת חסד חוזרת כאן הרבה מאוד. זה זמן טוב לדבר על המילה הזאת חסד. בוא נסגור כבר עכשיו את פינת הביטוי.
הקדמת לי אותה שוב.
כן.
סבבה.
בימינו המשמעות של המילה חסד היא, איך אני אסביר? חסד.
כן, אוקיי, לעשות צדקה, לעשות משהו לפני מסורת הדין, ללא שחייבים, מתוך אהבה, רחמים, נדיבות, אלטרואיזם, תעצור אותי.
נכון, גמילות חסדית. בעברית המודרנית פירוש המילה חסד היא לפני משורת הדין. אני עושה לך טובה. אני עושה לך חסד, לא מגיע לך. בעברית המקראית זה בדיוק הפוך. בעברית המקראית המשמעות של חסד היא ברית, התחייבות, מחויבות, הדדיות. זה כששני הצדדים מתחייבים למשהו בצורה הדדית. חסד זו נאמנות, להבטחה.
אוקיי, היות ואמרת משהו קצת מוזר בעברית של ימינו, אתה חייב לתת לנו דוגמאות.
אבימלך אומר לאברהם בבראשית, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי. אברהם ואבימלך כרתו ברית, והביטוי של הברית מתבטא במילה חסד. אני מחויב כלפיך, אתה מחויב כלפיי. בדברים כתוב, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך.
זאת אומרת, מילים נרדפות, את הברית ואת החסד,
כן,
אותו דבר.
כן, לכן זה צירוף שמופיע הרבה ביחד, ברית וחסד. הרבה פעמים בתהילים אתה מוצא במזמורי קינה שהמשורר מתחנן שאלוהים יושיע למען חסדך. גם בפרק הזה, בפסוק ח', דוד אומר, ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. יונתן קורא ברית חסד עם דוד כי הוא אוהב את דוד, אבל הוא גם מצפה להדדיות. כלומר, דוד חייב לכרות ברית חסד משלו בתמורה. לדאוג לזרו של יונתן אם קרה לו משהו. יונתן מבקש, אל תחריט את חסדך מעם ביתי. הכוונה היא לא, אל תעשה לי טובה, אלא תשמור על הנאמנות, על הברית שקראתנו בינינו.
הוא בעצם מאחד את שני הבתים הגדולים של הממלכה, אם נלך למשחקי הכס, אתה יודע, וכאלה.
נניח. בשמואל ב', בפרק ט', אחרי שדוד, בסוגריים אני אגיד, חיסל את כל בית שאול, לא השאיר לו זכר, סוגר סוגריים, פתאום דוד יגיד, אחי יש עוד אשר נותן לבית שאול ועשה עמו חסד בעבור יונתן. כלומר, אני קראתי ברית עם יונתן, בסוגריים על הדרך הרגתי את כל האחרים, סוגר סוגריים, אבל יש לי מחויבות ליונתן. במקרה הבן שלו יהיה נכה, זה כמובן לא יזיק לדוד, אבל זו המשמעות של חסד. התיאור של החסד מופיע הרבה פעמים במקרא בקשר לברית שקראת אלוהים עם דוד, שהשושלת של דוד תעמוד לעולם. לדוגמה, מזמור פי ט' בתהילים, המילה חסד מופיע שם 7 פעמים. ועכשיו שאנחנו מבינים את המשמעות שלה, האמיתית, קל להבין שאלוהים אומר על פי המזמור, וחסדי לא אפיר מאימו ולא אשקר באמונתי. אוקיי, נחזור לענייננו.
פסוק ז', ויחות יונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. תשמע, הם ממש נשבעים הרבה החברה האלה, ואוהבים הרבה.
כן,
מה הולך פה?
למרות שאם תשים לב, לא כתוב שדוד אוהב את יונתן חזרה, רק שיונתן אוהב את
אוקיי.
דוד. אבל אני מניח
אולי
שגם...
אולי הוא היה הקרש שלו, אתה יודע.
יכול להיות, אני מניח שגם דוד אהב אותו.
טוב, זה ידוע, דיברנו על זה בכמה וכמה פרקים של עושים תנך, את דוד, כולם אוהבים את דוד.
כן.
מלכנו אהב דוד, כמו שאומר פרופסור פינקלשטיין.
נכון, כתוב ששאול אהב אותו, שמיכל אהבה אותו, שיונתן אהב אותו, שעבדי שאול אהבו אותו, שכל ישראל ויהודה אהבו אותו. דוד הוא מאוד אהוב. לא כתוב שהוא אהב מישהו חזרה.
כן.
עכשיו, יונתן מציג לו את תוכנית החיצים המפורסמת.
ויאמר לו יונתן, מחר חודש, ונפקדת כי ייפקד מושבך. כלומר, מחר, בסעודת החודש, זאת שדיברנו עליה, אתה לא תגיע, המושב שלך יהיה ריק.
נכון.
ובאת למקום אשר נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזיל, ואני שלושת החיצים צידה הורה לשלח לי למטרה.
נכון, והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך ואינה, ככנו ובואה, כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. ואם כה אמר להלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שילחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני בני ובנך עד עולם. כלומר, יונתן אומר, אני רע חיצים. אם אני אגיד לנער שהחץ קרוב, תדע שאתה יכול לבוא כרגיל. אבא שלי אוהב אותך. הכל טוב. חזלש. ואם אני אגיד לנער, החץ ממך והלאה, כלומר, הוא רחוק, איפה אתה, איפה החץ? אין מה לעשות, תיאלץ לברוח.
וזה קורה. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל המושב הקיר, ויקם יונתן וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר, מקראו, בלתי טהורו, כי לא טהור. מה זה אומר שחר?
זאת אומרת ששאול אמר, טוב, יכול להיות שזה מקרה, יכול להיות שדוד תמה, בארוחת החודש צריך להיות טהורים כשאוכלים, לא נפתח את זה. אז שאול אומר, אוקיי, היום הוא תמה, בגלל זה הוא לא בא. אבל תומה זה משהו שאמור לעבור אחרי יום. ביום השני שוב יש סעודה, ושוב דוד לא מגיע.
והיא ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויאמר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול, גם היום אל הלחם. ויען יונתן את שאול, נשאל דוד מימדי עד בית לחם. ויאמר, שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי. ואתה, אם מצאתי חן בעיניך, אם עלתנה ויראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך.
קודם כל זה קצת אירוני, שאול שואל את יונתן, למה דוד לא בא אל הלחם? ויונתן אומר לו, הוא כן בא.
כן.
אבל לא אל הלחם שלנו, אלא אל לחם אחר, אל הבית שלו בבית לחם. הדברים של יונתן יכולים להיות גם דו משמעים. הוא מסביר לשאול שדוד, הוא ציווה לי אחי. כלומר, אח שלו ציווה אותו לבוא. או שהוא ביקש ממנו, אחי, שחרר אותי. כן. אני אחי, כמו במשמעות של היום. מה נשמע, אח שלי?
כן.
אח שלי גיבור.
כן, כאלה. ואחר אף שאול ביונתן ויאמר לו, בן נעבת המרדות. הנה, עוד ביטוי אם אתה רוצה לסיום הפרק.
אתה לא יודע כמה מחקר נעשה על המילים האלה, בן נעבת המרדות.
ואחר אף שאול ביונתן ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך לבושת ערוות עמך. הופה, יש לנו איזה אסקלציה פה, מה קרה? כאילו, בין אהבת המרדות.
אסקלטת קוויקלי.
כן, ממש, מה קורה?
שאול מתחרפן. אולי מסיבה טובה עם כל האחי אחי הזה, אולי כי יונתן נכשל בלשונו ואומר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אמלתנה.
כאילו, איזושהי אסוציאציה שלילית כזאת, הוא מדבר למלך פתאום בשפת הרחוב כזה.
כן, זה גם לא מכבד. תחשוב על זה גם שכבר כמה ימים אין מי שינגן לשאול, והוא עם הרוח הרעה שלו גם ככה עוין את דוד, והוא גם ככה על הקצה. אז הוא מתפרץ אל יונתן ומקלל אותו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך או לבושת ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא.
וואה, מישהו פה כועס.
כן.
ויען יונתן את שאול אבי, ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה האהוב שלי, כן? ויתל שאול את חנית עליו להקותו על יונתן, כן?
יונתן הפעם.
וידע יונתן כי קלה היא מאים אביו להמית את דוד. עכשיו הוא הבין, כן? נפל לו הפסוק.
עכשיו נפלה. זה הייתה המטרה מלכתחילה של דוד, שיונתן יבין שהוא בסכנה.
ויקם יונתן מאים השולחן בחרי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי החלימו אביו.
זה סיפור זה, הוא לא אכל לחם. טוב, אז הארוחה לא הייתה כל כך נעימה.
אפשר להבין.
מזכירה הרבה ארוחות משפחתיות רגילות אצל הרבה משפחות. לפחות יונתן קיבל תשובה. עכשיו הוא הולך לספר את זה לדוד, דרך התרגיל הזה שהם הכינו.
ויהי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה, הנער רץ והוא ירה החצי לאווירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר, הלו החצי ממך והלאה! כן, כזה?
כזה.
אוקיי, בדיוק כמו שהם תכננו.
נכון. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה, חושה, אל תעמוד, וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יונתן ודוד ידעו את הדבר.
הסוד הקטן שלהם, כן.
נכון, ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך, והעיר. הוא רוצה להישאר עם דוד לבד. הנער בא, ודוד קם אצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני. לאמור אדוני יהיה בני וביניך, ובין זרי ובין זרעך, עד עולם.
עד דוד יגדיל, שחר? אוקיי, זה סוף הסיפור. החברים מבינים שהם לא הולכים להיפגש יותר, נכון? כאילו, מה קורה פה?
כן, הם מתחבקים ובוכים. מכאן דוד בורח, הוא ינדוד ממקום למקום, הוא לא ישר במקום אחד, הוא כל הזמן יהיה במנוסה מפני שאול, אבל בין כל הבריחות שלו תהיה עוד פעם אחת שהוא ייפגש עם יונתן, כשדוד יהיה במקום בשם חורשה, בפרק כ"ג ג', בואו תקריא בפסוק ט"ז.
והיה קם יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ויחרטו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו.
זו בעצם הפעם האחרונה שהם רואים אחד השני, שוב הם קורטים ברית. יונתן קצת נאיבי, הוא חושב שדוד יהיה המלך והוא יהיה המשנה שלו.
כן, אבל מצד שני הוא בעצם מוותר על המלוכה, הוא אומר לו, כך, זה שלך, והוא היורש החוקי, מה שנקרא.
כן, זה יפה מצידו, והוא גם מתאים לתפקיד. הרבה חוקרים ופרשנים טוענים שיונתן הוא הדמות הכי חיובית במקרא. הכל הוא עושה נכון, הוא פשוט בן אדם טוב, בן אדם חיובי. אבל הם לא ייפגשו שוב. יונתן, לצערנו, ימות יחד עם שאול במלחמה מול פלישתים בגלבוע.
ואז דוד ישיר את הקינה המפורסמת על שאול ויונתן.
נכון, קינת דוד.
בוא נקריא אותה, זו קינה יפה.
נקריא חלקים ממנה, בשמואל ב' בפרק א'. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר ללמד את בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים.
המשפט היפה הזה שאנחנו אומרים הרבה פעמים היום, נכון. בימי זיכרון וכדומה.
נכון, אני קופץ. מדם חללים, מחלף גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור וחרף שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן הנאהבים ונעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו מהריות גברו. אני מדלג. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד נפלאתה, אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה.
קינה עצובה מאוד.
נכון. אחר כך בפרק ט', כמו שהזכרתי קודם, דוד יזכר ביונתן ויבקש לעשות עם ביתו חסד.
כלומר, לשמור על אותה הברית שהוא קראת איתו.
כן. והוא יגלה שליונתן יש בן נכה רגליים בשם מפיבושת, והוא ידאג לו, יש שם סיפור בהמשכים עם העבד שלו ציווה, לא לענייננו עכשיו. בגדול, כאן מסתיימים יחסי דוד ויונתן. כדי להבין אותם, בוא נתחיל מהקינה. ממה שאומר בקינה, יש בה הרבה ביטוי אהבה. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. זה משפט נפיץ.
זה המשפט בעצם, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, שהקפיץ באמת הרבה אנשים במהלך הדורות להבין שהייתה ביניהם איזושהי מערכת יחסים רומנטית.
כן, אצל הרבה חוקרים וגם בציבור הרחב, כשעוסקים בשאלה טיב היחסים בין דוד ויונתן, יש מגמה להגדיר את היחסים האלה כיחסים הומוסקסואליים. מהטקסט נראה שהיוזמה לקרבה באה מצד יונתן. אם אני אסוף דברים שכתובים עליהם, ויהבהו יונתן כנפשו, באהבתו אותו כנפשו, ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו, ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד.
האמת בקריאה ככה ראשונה, זה באמת נראה אינטימי.
זה גם נראה אינטימי, וגם יש במקרא הגבלות, כשאותן מילים בדיוק משמשות במשמעות רומנטית. נניח בסיפור שכם ודינה בבראשית למדלד, כתוב, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. או בשיר השירים זה חוזר הרבה, אהבת נפש הזאת, הגידה לי שאהבה נפשי, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. או דוד ויונתן יוצאים לשדה, כמו שבשיר השירים הרעיה אומרת לדוד, לך דודי נצא השדה, ושם הם מתנים אהבים.
אוקיי, שחר, אז אחת ולתמיד, בואו נשים את זה על השולחן. הייתה ביניהם אהבה רומנטית, היה שם איזשהו סיפור הומוסקסואלי?
צר לי לאכזב, אבל לא.
אוקיי.
Not that there's anything wrong with that,
אוקיי.
אבל לא. קודם כל, באופן כללי, הומוסקסואליות לא נתפסה בימי קדם כמו שהיא נתפסת היום. בימי קדם המושגים היו הרבה יותר גמישים, נזילים, לא היו קטגוריות.
דיברנו על זה הרבה בעושים תנ"ך, שדיברנו על גבולות, דיברנו על אמונה באלים. העולם היה הרבה יותר פלואידי, היה הרבה יותר קל לעבור מנושא אחד לנושא שני, אם תרצה.
לא היו הגדרות כאלה. מי שרצה, עשה מה שרצה עם מי שרצה, ולא היו מדביקים תוויות. כשכל אנשי סדום באו לבית של לוט ודרשו שיוציא להם את המלאכים כדי שידעו אותם, זה לא אומר שכל אנשי סדום היו הומוסקסואלים. או בסיפור פילגש בגבעה, אנשים דרשו שיוציאו להם את האורח כדי שידעו אותו. במקומו הם קיבלו את הפילגש וידעו אותה. שם הכוונה הייתה לפגיעה באורחים. אבל אתה רואה שתיאורטית לא הייתה בעיה עקרונית עם לשכב עם גבר, לשכב עם אישה. על אותו עיקרון לא הייתה מניעה שגבר יאהב גבר אחר או ישכב עם גבר אחר גם בלי שידביקו לו תווית. הדברים היו הרבה יותר גמישים ולא היו קטלוגים מהסוג הזה.
אבל זה מחזק את השאלה אם ככה לגבי דוד ויונתן. אם לא מציינים את זה בעולם העתיק באופן כללי, אז למה פה מדגישים את זה?
אז פה מדגישים שהם אהבו, אבל הפועל אהב לא חייב ללמד על יחסים אירוטיים. במלאכים א', פרק ה', כתוב, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים.
תשמע, באמת כולם אוהבים את דוד, אה?
כן. לפי ההקשר הטקסטואלי שם, אתה מבין שזו אהבה על רקע פוליטי, מדיני, היו להם אינטרסים משותפים. בוא נבין מה משמעות הפועל אהבה אצל דוד ויונתן. דוד אומר, נעמת לי מאוד, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים.
אוקיי, אז קודם כל לא רק אהבה, גם נעימות, נעמת לי מאוד. שני פעלים שבעיניי מראים על אינטימיות, על קרבה.
נכון. אמא מה? כמה פסוקים קודם דוד אומר בקינה שלו, שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים. בחייהם ובמותם לא נפרדו. זה משנה את הכל. אותם פעלים, אהבה ונועם, נפלאה אהבתך לי, נעמת לי מאוד, הנאהבים והנעימים.
זאת אומרת, לא סביר באמת שאב ובנו יהיו נאהבים רומנטיים.
נכון. צריך להבין את השורש האב על רקע הסיפור, על רקע המאורעות המדיניים בחצר של שאול.
ועל רקע ההתייחסות ליחסים בין גברים בעולם העתיק.
בדיוק, צריך להבין את השורש הזה, האב, על רקע הסיפור, על רקע המאורעות המדיניים בחצר של שאול.
ועל רקע העולם העתיק, שכמו שאמרנו, היה הרבה יותר פלואידי, מה זה אהבת גברים בעולם העתיק, כן?
זה נכון, בלי קשר, זה היה חשוב לחדד, אבל ספציפית לגבי דוד ויונתן, אני רוצה להכיר לך ולמאזינים בחור נחמד מאוד, שאני אישית מאוד אוהב, בשם חתושי לי השלישי.
חתומי? סליחה?
חתושי לי השלישי.
אוקיי, תספר עליו.
אתה יודע, עושים לחיתים עוול.
ובצדק, האמת.
תכף תדע okay. למה זה לא בצדק. כולם שמעו, גם אם לא מכירים, את השמות של תותנחמון, ואחנתון, ונפרטיטי, ורעמסס, והמלכים הגדולים של מצרים.
נכון.
מצרים היו האימפריה מדרום לכנען. מצפון לכנען גם הייתה אימפריה, האימפריה החיתית. לא מכירים אותה בכלל, וחבל, כי ההיסטוריה של החיתים ממש מרתקת. הסיפור של הממלכה הזאת מעניין מאוד, וחבל שהוא לא מוכר.
אז עכשיו אתה הולך לעשות איתם צדק שחר ולהזכיר אותם.
אין לנו זמן להציף את ההיסטוריה כולה, אבל יש לנו זמן לדבר על מלך אחד, חתושי לי השלישי.
אוקיי, ומה הקשר של החתול אלינו?
הטקסט המפורסם ביותר שנכתב בזמן המלכותו של חתושי לי, נקרא האוטוביוגרפיה של חתושי לי. זה טקסט מאוד חשוב, נשמרו 8 עותקים שלו. והכינוי של הטקסט במחקר הוא האפולוגיה של חתושי לי.
אפולוגיה, אפולוגי, התנצלות, אני שמה?
דומה, אבל זה לא התנצלות, אלא הצטדקות, הגנה. זה טקסט מצטדק. למה הוא נקרא ככה? כי חתושי לי היה הבן של המלך מורשי לי. אתה יודע מה, אני פשוט יוותר על שמות, כי זה מאוד מבלבל, בלי מועטה לי ואוכיטה שוב. חתושי לי היה הבן של המלך, והיו לו שני אחים גדולים. לפי החוק החיתי, היה סדר מדויק בתהליך הירושה, בתהליך בחירת המלכים. חתושי לי היה בן הצעיר, לכן הוא לא היה אמור להיות המלך, ובאמת, כשאבא שלו מת, אחיו הגדול של חתושי לי עלה לשלטון, והכל היה בסדר, היחסים ביניהם היו טובים, חתושי לי אפילו נשבע לאחיו המלך, שהוא יהיה נאמן לבן שלו שירש אותו, וכשאחיו מת, לפי החוק, הבן שלו היה אמור לרשת אותו, והבן שלו ירש אותו, אבל היחסים בין חתושי לי והמלך החדש,
האחיין שלו בעצם,
האחיין שלו, נכון, היחסים היו מעורערים. חתושי לי מספר שכל הזמן המלך החדש, אורחיטשוב, השפיל אותו. ומתי שהוא נמאס לו, והוא מרד בו, יצא למלחמה, ניצח אותו, הגלה אותו ותפס את השלטון. עכשיו זה נראה כמו מהפכה מרגילה מהסוג שקורה כל הזמן, אבל חיתים הייתה חוקה מאוד מאוד קשוחה, בגלל שבעבר שלהם, אמרתי, הייתה להם היסטוריה מאוד מעניינת, היה להם רצף של מהפכות ויציבות, ומתי שהוא הגיע המלך בשם טלפינו, והוא ניסח חוקים מאוד קשוחים שהרגיעו את העניינים, והחיתים השתדלו להקפיד עליהם.
למען יציבות הממלכה, בתכלס.
למען, נכון, לשמירה על יציבות הממלכה, יוצא שחתושי לי עלה לשלטון בניגוד לחוקי הירושה של טלפינו. לכן, לאורך כל הטקסט הזה, האוטוביוגרפיה שלו, חתושי לי מנסה להצדיק את השלטון. הוא מדגיש שהוא שייך למשפחת המלוכה, והוא לא סתם אחד מהרחוב. הוא מדגיש שלכל האירועים אחראית האלה אשתר, היא זאת שסידרה את העניינים, היא זאת ששומרת עליו, היא זאת שגרמה לכך שהוא יהיה המלך. הוא מדגיש שהמלך הוא חיטש, הוא באחיין שלו, לא היה הוגן כלפיו, ועוד הרבה מאוד דברים שלא צריך להיות גאון גדול כדי לראות שהוא מנסה להצדיק את השינוי הזה. ואיך זה קשור לענייננו?
מיד תספר.
כי בהרבה טקסטים מהמזרח הקדום יש אפולוגיה כזאת. טקסטים שמצדיקים יותר מדי את ההיבחרות של מישהו למלך, ככה שאפשר לזהות שאותו מלך היה אוזורפטור. תופס שלטון.
אוקיי.
לטקסטים האלה בדרך כלל יש אותם מאפיינים, אותם תחומים שהם חוזרים עליהם. הדרך שבה הם תפסו את כס המלוכה, הלגיטימציה האלוהית שהם קיבלו, הלגיטימציה החברתית שהם קיבלו.
כי לצורך העניין, אם המלך הוא חוקי, הוא לא צריך בכלל להזכיר את הדברים האלה. ברור איך הוא עלה לשלטון, אבא שלו מת, הוא ירש אותו.
בדיוק.
לא צריך לגיטימציה, כי מן הסתם הוא מהשושלת הנכונה.
הוא לא צריך להגיד, תראו אוהבים אותי, הוא לא צריך להגיד, תראו אלוהים איתי, הוא לא צריך להגיד למה הוא בסדר.
ובמקרה שלנו?
גם במקרה אתה יכול למצוא את המאפיינים האלה, לדוגמה אצל ירובעם, בן נבט, ובהרבה מאוד מקרים של מלכים בעולם העתיק, יש חוקרים שזיהו לא פחות משבעה מוטיבים קבועים בכל האפולוגיות. ועכשיו נחזור לסיפור דוד ויונתן.
אם אני מבין נכון, ואני מבין, אתה רומז שהסיפור של עליית דוד לשלטון הוא טקסט אפולוגטי כזה. דוד תופס את השלטון, הרי הוא לא היה אמור להיות מלך מלכתחילה.
אני לא רומז, אני אומר בצורה חד משמעית, יש הרבה חוקרים, מה זה הרבה? כמעט כל החוקרים רואים את סיפור עליית דוד לשלטון בשמואל א' ובשמואל ב' כסוג של אפולוגיה. האפולוגיה של דוד, אותו פורמט של חתושילי נמצא אצל דוד. ובעצם אם אתה מוריד את המשקפיים הרומנטיות וקורא את הטקסט בצורה קרה, אתה מוצא שכמעט כל מה שכתוב לדוד מצדיק את ההיבחרות שלו בדרך כלל בצורה לא הגיונית.
אז פה הזמן להביא דוגמאות.
טוב, כבר מההיכרות איתו זה מופיע. הוא בכלל לא רצה להיות מלך. דוד שלנו היה רואה צון תמים. יום אחד הוא רואה צונו. מיינדינג איז און ביזנס, חושב לעצמו מחשבות, מהרהר לעצמו במזמור התהילים האחרון שהוא חיבר, ופתאום קראו לו מהר, פתאום, משום מקום, לחזור הביתה, שם הוא מצא את שמואל הנביא, שפתאום שפך עליו שמן ואמר לו שאלוהים בחר בו להיות מלך, אחר כך, משום מקום, קוראים לו לארמון, לנגן למלך, המלך במקרה גם אוהב אותו, רגע אחר כך הוא נשלח במקרה לשדה הקרב, רואה שם את גוליאת, תופס עצבים והורג אותו למרות שגוליית איש מלחמה מנעורה ודוד אין אפילו חרב. מפה לשם הוא פתאום מוצא את עצמו מפקד צבאי שגר בארמון, וכמובן עושה חיל, כי ידוע שראיית צון מכשירה בן אדם להיות מצביא צבאי, כן? משום מקום, הבת של המלך מתאהבת בו, הבן של המלך אוהב אותו וקוראת איתו ברית, המלך משתגע ומנסה להרוג אותו, אז הוא בורח, הוא יושב לו בנגב, נלחם מלחמות קטנות, פעמיים במקרה הוא יכול להרוג את המלך באיזה... כשהמלך לא שם לב, והוא מוותר על זה, ומשום מקום בא אליו נער המלכי, מספר לו ששאול מת, נותן לו את הכתר שלו, ו... פתאום משום מקום קוראים לו לחברון, מודים לו שכולם אוהבים אותו וממליכים אותו. וזה ממשיך עוד ועוד. שום דבר כמעט לא קורה ביוזמתו, הכל פשוט נופל לידיים שלו.
וגם באורח פלא, כל האויבים שלו, כל מי שעומד בדרכו מת, וכל השאר פשוט אוהבים אותו.
כן, טוב שהזכרת לי. גם זה קורה. שאול המלך ויונתן, יורש העצר, הם מתים במלחמה. דוד בכלל לא באזור. הם מתים בצפון, בגלבוע.
הוא לא אחראי, הוא לא יודע, לא קשור אליו.
כן. הבן של שאול שמחליף אותו, איש בושת, נרצח על ידי אנשים שרוצים להתחנף לדוד. עוד פעם, דוד לא יודע מזה, הוא בכלל כועס עליהם, זה לא קשור אליו. אבנר בן נר, שר צבא שאול, הוא זה שמביא לדוד חזרה את מיכל אשתו. הוא נרצח על ידי יואב, הרמטכ"ל של דוד. דוד לא יודע מזה, הוא אפילו מחבר קינה לאבנר שכולם ידעו שהוא עצוב. באותו פרק כתוב כמה פעמים שדוד בכלל לא היה שם. איכשהו הכל מסתדר לו, והוא בכלל לא רצה להיות המלך. הוא רצה להיות רועה צאן, מסכן, הכל במקרה. עכשיו, תחשוב בימינו, האם מישהו יכול להיות נשיא ארצות הברית, או אפילו ראש ממשלת ישראל, בלי שהוא רצה את זה קודם?
בלי הרבה כסף, בלי הרבה אמביציה, בלי הרבה לדחוף את זה, אין סיכוי, בקיצור.
אין סיכוי. ודוד, הטקסט עושה הכל כדי להראות שהוא לא שאף להיות המלך. במקרה, כולם פשוט מאוד מאוד אוהבים אותו, והוא ממש טוב בכל מה שהוא עושה. ועכשיו בוא נקרא על היחסים בין דוד ויונתן, כשמתייחסים לסיפור הגדול של עליית דוד לשלטון. הרי, מי היה יונתן? הוא גם היה בן הבכור של שאול, והזכרתי את זה בתחילת הפרק, הוא גם היה גיבור חיל, הוא היה מפקד צבאי מוצלח.
בעצם יונתן הוא טקסטבוק של יורש עצר טוב, הוא הקלאסיקה של היורש, הוא הפרוספקט לעתיד.
נכון, הוא היה מצליח, הוא היה פופולרי, בפרק י' כתוב עד כמה עם ישראל אהב את יונתן, אפילו היו מוכנים להתעמת עם שאול למען יונתן. הוא למעשה זה שהיה צריך לפחד הכי הרבה מעליית דוד, אבל משום מה, לאורך כל הסיפור, יונתן לא רק שלא מפחד מדוד, הוא עושה הכל כדי ששאול יואב את דוד וכדי שדוד ישרוד ויצליח וחוזר שוב ושוב על זה שדוד אמור להיות המלך. אין בזה שום היגיון.
אין בזה היגיון פוליטי, אלא אם הוא לא רוצה נגיד בעצמו להיות המלך.
כן, אבל בשום מקום לא נרמס שיונתן לא רוצה להיות המלך, או שהוא היה לא מתאים. זה מאוד משונה ולא הגיוני, אבל לפי הטקסט יונתן שוב ושוב מוותר בפועל על הזכויות שלו. בפעם הראשונה שמסופר על אינטראקציה ביניהם, כתוב שנפשו של יונתן נקשרה בנפש דוד, שהוא אהב אותו, ועכשיו, על רקע כל הידיעה הזאת, נקרא את הפסוק שקראנו קודם, אני מצטט, והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנאו לדוד ומדיו, ועד חרבו, ועד קשתו, ועד חגורו. מה זה אומר? הוא לא התפשט ליופי.
הוא לא החליף איתו מלתחה, זה לא היה עניינים שבין בנים כמו בין בנות, הוא רצה להחליף איתו בגדים מטאפורית.
נכון, הוא יורש העצר. הבגדים והציוד שלו לא היו בגדים וציוד של אדם רגיל או של חייל רגיל. היה לו מעיל של נסיכים, נתן לדוד. היו לו מדים וחגור של נסיכים, נתן לדוד. יש כאן סימבוליות, לא סתם אהבה. יש כאן ויתור על זכויות ההכתרה שלו. דוד, לא יהונתן, הוא זה שלבוש עכשיו בבגדי המלך הבא. בבגדי יורש העצר, בבגדי הנסיך. אחר כך יונתן אומר לשאול, לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. למה תחטא בדם נקי? להעמית את דוד חינם.
בעצם אנחנו קוראים את הדברים, מדברים דרך הגרון של יונתן, בעצם מה שדוד אומר, שדוד חף מפשע, ששאול סתם רודף אחריו.
כן, כן. נכון, לפעמים אתה רואה סדרה או סרט, והתסריט מאכיל אותך בכפית?
כן.
וזה מצבן?
קצת.
כן. אותו דבר כאן, מאכילים אותך בכפית, שלא תהיינה אי הבנות, כמה דוד בסדר, וכמה מגיע לו להיות המלך.
אפילו יורש העצר החוקי. אומר את הדברים.
מתעקש על זה ששאול, למה אתה רוצה לפגוע בדוד? אחר כך יונתן שוב מוותר על הזכויות שלו מילולית. הוא אומר בפרק שקראנו בפרק כף, בפסוק י' ג', והיא אדוני אימך כאשר היה עם אבי. ואם זה לא מספיק, שני פסוקים אחר כך כתוב, ויכרות יונתן עם בית דוד. מה זה בית דוד?
בית דוד, השושלת המלכותית לעתיד, כן, כמו בית אחאב, בית עמרי, בית דוד.
בית דוד. זה גם לא מתאים לקונטקסט, מה פתאום עכשיו מדברים על שושלות, אבל אמרנו
ש... עוד אין בית לדוד, אין לו ילדים.
כן, אבל אמרנו שהיום אנחנו לא ננתח את השכבות של הטקסט. הסופר המקראי דוחף לך לגרון שדוד הוא המלך הלגיטימי, ובעזרת מי?
בעזרת יורש העצר החוקי, שמבטר מרצון ובלי איום ומתוך אהבה לדוד על המקום שלו.
נכון, אפולוגטיקן של דוד. הוא נותן לו את בגדי המלכות שלו, הוא מנסה לתווך בינו לבין שאול, הוא מרים לדוד, הוא עוזר לדוד לברוח.
אני אגיד לך יותר מזה, דווקא בגלל הרקע שלו, הוא מתאים מאוד להיות זה שירים לדוד. דווקא בגלל שהוא גיבור חיל, דווקא בגלל שהטקסט לא מראה שהוא לא מתאים למלוכה, כמו אבא שלו המשוגע, שאול, כן? הטקסט מראה לך שיורש עצר מתאים, ראוי, מוותר ביודעין על המלוכה לטובת דוד.
בדיוק. עכשיו אפשר להבין את כל האהבה הזאת בין שניהם. ההדגשה של אהבה של יונתן לדוד באה על רקע הברית, על רקע הנאמנות. אולי הם גם היו ביסקסואלים, אולי הומוסקסואלים, זה לא חשוב, וזה לא משנה, וזה לא הכוונה של הטקסט. וגם בעולם העתיק לא היו קטגוריות כאלה, כמו שאמרתי, אנשים לא הוגדרו לפי הנטייה שלהם.
כן, עיין ערך אלכסנדר הגדול, או אכיליס ואהובו פטרוקולוס.
נכון. גם התנך, למרות מה שאנחנו חושבים, כמעט ולא מתייחס לנושא הזה. יש שני פסוקים ששייכים לשכבה מאוד מאוחרת שנקראת ספר הקדושה, בספר ויקרא, שאוסרים על משכב זכר. בוא נאמר כך, אם הם היו הומוסקסואלים, זה לא הפריע לאף אחד בימים ההם, וגם ממילא לא הייתה הגדרה כזאת. בשביל להצדיק את הלגיטימיות של דוד, הסופר היה צריך להדגיש שלושה דברים. א', שלדוד מגיע להיות המלך, שיש לו לגיטימציה אלוהית וארצית, ולכן מספר ששמואל משך אותו, כי אלוהים בחר בו. לכן מספר שהוא ניצח את גוליית ואת הפלישתים בכמה הזדמנויות שונות. ב', צריך להדגיש ששאול לא לגיטימי.
וגם את זה עושה הסופר הגאון עם הרוח הרעה של שאול, וההתפרצויות שלו, וזריקת החנית שלו, ועיבוד ההשתונות שלו.
כן, ולכן גם פעמיים מסופר שהוא נכשל במילוי דבר אלוהים, ופעמיים שמואל מודיע לו שאלוהים מחליף אותו. וגימל, וזה לא פחות חשוב, למרות שאנשים לא חושבים על זה, צריך להדגיש שיונתן, שהוא יורש העצר הלגיטימי, מוותר מרצון על המקום שלו לדוד.
בעצם לא מספיק שדוד מתאים והוא נמשך באישור של אלוהים, לא מספיק ששאול לא מתאים, צריך שגם יונתן, שהוא מתאים, הוא יורש העצר החוקי, יראה שהוא מוותר ברצון על המקום שלו, כי דוד נגיד יותר מתאים.
בדיוק, וזה בעצם מה שיונתן עושה כל הזמן. כל הדרך. אני לא יודע אם יונתן אהב את דוד עד כדי כך במציאות. אני רק יכול להגיד שלפי הטקסט, כולם כל הזמן אוהבים את דוד, כולל שאול בעצמו, שגם הוא אהב את דוד בהתחלה ושינה את דעתו. היה חשוב לסופר להראות עד כמה דוד אהוב ומתאים, ועד כמה שאול לא אהוב ולא מתאים. וכך מעוצב הסיפור. עכשיו, לסיום, אני רוצה לומר מילה טובה על שאול. כי לחלחנו עליו לא מעט. אוהבים להגיד כמה הוא משוגע, וכמה הוא דמות טרגית. אבל יש עוד משהו שלא שמים לב אליו. בראש שלנו התקבע שספר בראשית הוא ספר על משפחה.
נכון, כי יש שם את כל סיפורי האבות והיחסים שלהם עם הילדים, משפחות.
נכון. ספר שמואל לדעתי לא פחות, ואולי הרבה יותר, ספר של משפחה. ספר של דגמים משפחתיים. לאורך כל הספר יש יחסים בין הורים לילדים. הספר מתחיל בחנה והיחס שלה אל שמואל, אחר כך אלי, הכהן והיחס שלו אל הילדים שלו, אחר כך שמואל והיחס שלו אל הילדים שלו, אחר כך שאול, אני רוצה לטעון שהיחסים בין הורים לילדים משקפים לפי ספר שמואל גם את היחסים בין אותם ילדים לילדים שלהם. ולפי זה, שאול היה איש משפחה למופת.
למופת? לא, נסחפת קצת?
לא, אני לא מגזים. הלוואי עלינו.
אוקיי.
ההיכרות הראשונה שלנו עם שאול היא כשהוא מחפש את האתונות שעבדו לאביו. אכפת לו מאבא שלו, קיש. בשלב כלשהו הוא מציע לוותר על האתונות ואז כתוב... ושאול אמר לנערו אשר אמו, לך ונשובה, פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. שאול דואג לאבא שלו, והוא גם חושב שאבא שלו דואג לו. אחר כך ששמואל רואה אותו, שמואל אומר לשאול, הנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם, לאמור מה אעשה לבני.
בעצם גם אבא שלו, קיש, בצל, דואג לו.
נכון, יש ביניהם דאגה גדולה. אחר כך הסופר מפרט את המשפחה של שאול, ומסתבר ששאול נשוי לאישה אחת בלבד, אחינועם, ויש לו פילגש אחת. זה כלום במונחים של המלכים של פעם.
נכון, אתה יודע למצוא את הנתונים המוזרים האלה, לפעמים לשלמה היו 1,000 נשים.
לשלמה היו הרבה מאוד נשים, דוד גם כתף לעצמו נשים בכל מיני מקומות, מיכל, בת שאול הייתה רק הספתח. לשאול הייתה אישה אחת ופילגש אחת, והוא גם דאג לילדים שלו, והם דאגו לו חזרה. כמו שהוא דאג לאביו ואביו דאג לו, כך הוא דאג לילדים שלו והם דאגו לו חזרה. ואיך אני יודע?
איך?
כי למרות שהטקסט, כמו שראינו, עושה הכל כדי להרים לדוד, עדיין יש איזושהי תקרת זכוכית. הילדים של שאול כל פעם מגיעים לגבול ולא עוברים אותו. לדוגמה, כשמיכל ממלטת את דוד, היא לא באה איתו. היא אשתו, למה היא לא באה איתו?
נכון, אולי אבל היא מפחדת נגיד.
מה יש לה לפחד? היא אשתו. למה רחל ולאה נשארו עם לבן?
אוקיי.
היא נשואה, לא היא צריכה לברוח איתו. גם כמה פרקים אחר כך, כשדוד יאסוף אליו עוד אישה, אביגיל, אשת נבל הכרמלי, הנה עוד סיפור עליך כל מצליח לדוד בלי שהוא מנסה. היו היה אדם, נבל, הוא כילל לדוד שרצה לקחת בפרוטקשן, חלק מהרכוש שלו, באורך פלא נבל מת, ואשתו אביגיל וכל הרכוש של נבל עוברים לדוד.
ואביגיל גם מצדיקה את דוד, היא מיד מתאהבת בו גם, ומצדיקה אותו...
היא מצדיקה אותו, אתה בסדר.
דברי בעלה הרשע.
נכון, נבל לא בסדר, אתה בסדר. לדוד אחר כך תהיה עוד אישה, אחינועם הישראלית, שתיהן הסתובבו איתו במדבר ולא חששו. מיכל, היא נשארת עם אבא שלה, עם שאול, וגם יונתן. וזו הטרגדיה הגדולה. אני אקריא את סוף הפגישה הגדולה שלהם, תראה כמה רגש, איזו חברות ואיך זה נגמר. ודוד קם אצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה וישתחו 3 פעמים וישקו איש את רעהו, ויפקו איש את רעהו עד דוד הגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני, לאמור אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך עד עולם. ויקום וילך ויונתן בעיר.
דוד הולך לדרך חדשה, ויונתן חוזר לעיר.
כן, קוטעים את זה בבת אחת, חוזר לעיר, חוזר לארמון, חוזר לאבא שלו. הוא אוהב את דוד אהבת נפש, הוא נותן לו את בגדי המלוכה שלו, הוא קורא איתו ברית, הוא יודע שאבא שלו לא קשיר, אבל הוא חוזר להיות עם שאול. שאול גדל בבית שבו הורים דואגים לילדים, וילדים דואגים להורים. ויונתן למד ממנו. אצל דוד אין יחסים כאלה בבית. בפגישה הראשונה שלנו איתו, צחקנו על זה שבכלל הוא נמצא בבית. שמואל בא לבית של ישי, מעביר את כל הילדים, שוכחים שדוד בכלל קיים.
מי שוכח? כולם, אבא שלו.
כולם. כן. אחרי שנגמרים הילדים, שמואל שואל במפורש, התאמו הנערים? אז נזכרים שיש עוד מישהו. ישי מתחיל גם גמגם לו, עוד שער הקטן, הנה רואה בצון. כאילו, הוא לא שייך. לא חשבו לקרוא לו. הוא לא מספיק חשוב. אחר כך ישי שולח את דוד להביא אוכל אחים שלו בקרב, עם גוליית. אח שלו הגדול, אליאב נוזף בו, אומר לו, למה זה ירדת? אבל מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ותורה לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ואומר דוד, מה עשיתי אתה? לא דבר הוא.
דוד נשמע כמו איזה אח צעיר טיפוסי כזה, מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני?
מה עשיתי?
אבא שלח אותי, כן.
כן. מה זה המילים האלה? ידעתי את זדונך, את רואה לבבך?
כאילו מה הוא עשה? הוא בא הביא להם אוכל בתכלס.
כן, מה זו האווירה החורה הזאת בבית? לא פלא שבהמשך גם הילדים של דוד יהיו מנוכרים אחד לשני וגם אליו. אמנון יאנוס את תמר, אבשלום יהרוג את אמנון, אחר כך הוא ימרוד בדוד, יאלץ אותו לברוח לפני שהוא יהרוג אותו, לפני שדוד מת אדוניה ינסה לרשת אותו, בלי הסכמה. כל המאבקים של משפחה לא מתפקדת. אצל שאול תגיד מה שתגיד, המשפחה תפקדה כמשפחה. גם כשיונתן נפגש עם דוד בפעם האחרונה, אני מצטט שוב איך הפגישה הזאת נגמרה, והכריתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו.
עכשיו, בקריאה צמודה, שמים לזה לב, זה ממש בולט. דוד בחורשה, יונתן חוזר הביתה, לארמון, הוא בוחר במשפחה, הוא בוחר באבא שלו.
הוא בוחר לקשור את הגורל שלו בגורל אביו, והם באמת מתים ביחד. בפרק למד א' כתוב, וימות שאול ושלושת בניו ונוסק אליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו.
יחדיו.
יחדיו. עכשיו אולי אפשר להבין קצת יותר טוב את הקינה של דוד. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. אולי יש פה איזה עקיצה, מרומזת. דוד מקונן על יונתן, למה לא באת איתי? אהבת אותי, נעמת לי.
נשבעת להיות הסגן שלי, יכלתי לתת לך חיים נהדרים.
נכון, המשנה שלי, נפלאה אהבתך לי, למה לא נפרדת משאול? בחייהם ובמותם לא נפרדו.
האמת, שמציגים את זה ככה, זה ממש טרגי הפספוס הזה.
נכון, יש פה אהבה מפוספסת, חברות מפוספסת. אני לא יודע אם אפשר להכריע מה באמת היה טיב היחסים ביניהם, אחרי שאתה מקלף את האפולוגטיקה של הסיפור, אבל לפי הקינה, הייתה בין דוד ויונתן חברות אמת, של אחים לנשק, של חברי נפש, ויש פה פספוס גדול.
אז לרגע, אם נרשה לעצמנו לשנייה לא להיות צינים, לא משנה אם אתם חיים עם גבר, עם אישה, אם אתם אוהבים גבר, אם אתן אוהבות אישה, אם אתם אוהבים אישה, או אתן אוהבות גבר, או כל שילוב אחר, מה שחשוב בסוף זו החברות, ועל זה כדאי לשמור.
נכון מאוד.
אז זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה לחוקר המקרא שחר ענבר.
תודה לך.
תודה רבה לכל צוות רשת עושים היסטוריה. לילה שמש עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שלי נוי, מנהלת ההפקה, אורי בוקובזה, מנהל המחירות, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית, שלי גואטה, אביגיל רוגין ומיכל לברטובסקי, והכי חשוב לחוסק יד השם. אני אותם שטיינמן, עורך ומגיש. תוכלו למצוא אותנו בחדשות העולם העתיק בפייסבוק, מי שעוד לא מכיר. שם גם תוכלו לתקשר איתי עם צוות התוכנית שלנו, להציע רעיונות לפרקים חדשים, להיות חלק מהקהילה הגדולה של עושים תנ"ך. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בסמארטפון שלכם, ברכב או איפה שלא תהיו. ועד הפרק הבא, להתראות.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.